החי ומשרד התרבות מגישים משדרים תרבות באולפן רחל פסטאג.
אנחנו בחודש משדרים תרבות, משרד התרבות וכל חי. היום אנחנו עם היוצרות והשחקניות בהצגה תאווררי, גל בידרמן וקרן אדלר. שלום.
שלום.
איזה כיף להיות איתכם כאן, איזה אווירה טובה ממש. כזאת של משחק ואנרגיות. ואני רוצה בעצם להתחיל מההתחלה. אני יודעת שאתן שתיכן חזרתן בתשובה, שזה בפני עצמו חתיכת תהליך. כמובן מסקרן תמיד מה הביא לחזרה בתשובה, אבל אולי עוד קודם באמת על המשחק, על המשיכה הזאת למשחק. כשהייתן ילדות בגן, תמיד חלמתם, אני אהיה גדולה, אני אהיה שחקנית, משם זה התחיל, הצגות של סוף שנה, תמיד על הבמה. אז אולי באמת נתחיל, גל, נתחיל איתך?
בספר מחזור של סוף כיתה ח' זה היה, כתבו עליי, כאילו עשו ציור של תיאטרון, וכתבו שאני אהיה שחקנית, אבל זה לא משהו שבאמת חשבתי שאני אעשה. אני כאילו עד הרגע האחרון, גם הייתי במגמת תיאטרון אחר כך בתיכון, ומאוד נהניתי, אבל הצטרפתי פשוט כי כל החברים היו שם, וזה היה הכי כיף בעולם. לא בגלל שבאמת חשבתי שאני אהיה שחקנית. ופתאום, אחרי הצבא, אמרתי, וואי, אולי אני אעשה מזה מקצוע באמת? כאילו, וההורים שלי זרמו, וכשאני חושבת על זה, הם זורמים ממש. חזרתי בתשובה, כאילו הם זורמים, הם בגדול איתי.
גם נגיע לזה בהמשך, כי באמת אני חושבת שיש משמעות מאוד מאוד עמוקה לאיך ההורים, איך המשפחה מקבלת את זה, ואנחנו נגיע לזה באמת בהמשך. קרן.
אז זה מצחיק שאת אומרת על הספר הזוהר. ספר הזוהר. ספר הזיכרונות. לא, כי אותי ציירו שאני מחזיקה מסכות תיאטרון.
די!
כמו של שייקספיר. ואמרו להיות או לא, וכתבו כזה בועה, כאילו להיות או לא להיות.
גדול.
כאילו, אני תמיד ידעתי שאני הולכת להיות שחקנית. זה היה לי ברור. אמא שלי הייתה לוקחת אותי לאודישנים, שזה מבחני קבלה. הלוך חזור, הלוך חזור לפרסומות ולהקות נוער ומופעים ושירים ומופעים של העירייה. זה תמיד, זה היה לי ברור.
זה היה
כאילו
שם
כל אירוע, כל חתונה, להיות מרכז הרחבה, כן. אפילו אני זוכרת שדוד שלי היה זורק לי כסף. פשוט זורק לי כסף.
לא, תמשיכי, תמשיכי.
פשוט, זה היה ברור.
מאוד מעניין, מה בעצם שם במשחק? מה כל כך מושך שם להיות מישהי אחרת, לדעת להיכנס לכל דמות? מה יש שם שבעצם...
אני אגיד לך משהו שאמרתי לשכנה שלי השבוע. אמרתי לה, אין אושר גדול, לא יודעת אם גדול, כאילו אחר, אין אושר כזה מסוים, כמו לראות קהל שלם של נשים, שהן צוחקות, והן פשוט יש גל כזה של... ככה, הלוך חזור, הלוך חזור, פשוט, ואת פשוט, את יודעת שאת גרמת להם לצחוק כל כך, או שאת שומעת את ה...
הבכי
מתרגשות,
ושקט.
אין, הלב שלי פשוט מלא מהדבר הזה. אז אני לא יודעת אם זה להיות מישהי אחרת או לא, אבל הלב שלי מתמלא, אני יודעת שזה שליחות, שזה שליחות שלי, שזה תפקיד.
אני חושבת שאין לזה כל כך בחירה, כאילו, אני חושבת שהמקצוע הזה בוחר באנשים, יותר מאשר אנשים בוחרים במקצוע. יש אנשים שפשוט לא מסוגלים אחרת, ואני באמת אומרת, מי שמסוגל אחרת, אל תעשו את זה. כאילו, זה לא משהו שהייתי בוחרת, כאילו...
במיוחד לא בקורונה.
כן, לא, באופן כללי, כאילו, זה לא מקצוע מאוד... אבל יש אנשים שפשוט לא יכולים אחרת, זה משהו פנימי שאתה...
זה כמו אולי לומר למישהי שמאוד נמשכת למוזיקה ולשירה, להגיד לה, תשתקי. אל תשאירי.
כן, אני לא יכולה, אני עשיתי תואר ראשון בבימוי והוראת תיאטרון, ואני לא יכולה להתעסק בזה. אני רק, כל הזמן אומרים לי, תלמדי, תעשי, אני לא יכולה, אני רוצה אני להיות על הבמה, אני לא יכולה להיות מאחורי הקלעים.
כן, שזה מדהים, שזה מדהים.
אני אומרת לך שהשם, לא היה לי כישרון כתיבה, לפני שחזרתי בתשובה. כי בבית צבי כל הזמן אמרו לנו, תכתבו, אתם צריכים ליצור לעצמכם, ואמרתי לעצמי, מאיפה אני אצור? מה אני אכתוב? כאילו, לא עלה לי שום רעיון, אפילו לא... כלום. וכשחזרתי בתשובה, זה פתאום נהיה לי את הכישרון הזה, וזה משהו שאני...
יפתח סינור.
זה שפע שהשם בחר, באמת, זאת זכות גדולה, להזרים דרכנו ולכתוב וליצור, למען עם ישראל, באמת בשליחות, שזה מה שמחזיק אותי היום, כאילו, זה מה שגורם לי להמשיך לעשות, כי אני רואה את ההשפעה שיש לזה על אנשים, ואני חושבת שאומנות יש לה יכולת השפעה ששום דבר אחר לא יכול ברמה הזאת להשפיע.
תסביר לי את זה פעם, באמת, אומנית בצורה מאוד, הרבה פעמים שאת הולכת לשמוע הרצאה, יש בך לפעמים איזושהי התנגדות, כאילו, מישהו בא עכשיו, להחזיר אותך בתשובה, לתת לך מוסר, כשאת שומעת מוזיקה, או כשאת רואה הצגה, או איזושהי אומנות, זה פשוט מחלחל לך פנימה.
נכון. זה פונה לצד אחר של
ההתנגדויות מתעוררות לך.
של הנפש, כן.
גם מבחינה מדעית, כאילו, אני למדתי תואר שני בדרמה תרפיה, וממש ראינו במאמרים איך האומנות עוקפת את מחסומי התודעה. היא ממש באופן מחקרי. זה ידוע שהיא עוקפת, היא מיד הולכת לתת מודע. זה נמצא באיזשהו מקום מאוד פנימי אצלנו.
ראינו את זה באחרי הצגה, שנשים פשוט אחרי הצגה פתאום מדברות ביניהם, אמא ובת, אמא וגיסה, אמא וחמות, הם פשוט כאילו זה פותח להם שיח שלא היה נפתח בשום צורה אחרת, כאילו הם לא היו מקבלות את זה, את המידע את זה בשום דרך אחרת, אם זה דרך צחוק ודרך הומור ודרך רגש ודרך מוזיקה וריקוד וזה, אז הן מקבלות את זה ואז סוף סוף יכולות לדבר על זה, כאילו דרך הרצאה, יכול להיות.
אבל לא, לא סתם לקחו היום את כל הרעיון של הפלייבק וכל התיאטרון הפלייבק, כי זה, יש פה איזשהו פן טיפולי.
בטח.
ממש, אולי נגיע לפן הטיפולי ככה בהמשך, אבל אני ממש מסוקרנת לשמוע על התהליך של החזרה בתשובה. זאת אומרת, בתור, אתם אומרים, משבר גדול, זה קראתי לאלוקים. אתם שחקניות, אתם בעצם נמצאות באיזושהי קריירה מבטיחה. החיים אולי, אולי לא, אבל כאילו מושלמים, ואז מה קורה?
אצל מי? עברנו זהו, תהליכים שונים, אבל אני פגשתי פשוט בחור דתי שלמד איתי בבית צבי, שזה מאוד מאוד סקרן אותי, והתחלנו בעצם לצאת, שהוא דתי ואני חילונית, אחרי 10 חודשים התחתנו, והיינו זוג מעורב,
ממש,
היינו זוג, כאילו זוגיות מעורבת, את יודעת, דתילונית, שככה נשארים, ככה חיים בחבות.
יש זוגות?
נכון, גם קראנו על זה, על כאילו, על זוגות מעורבים, על הדבר הזה, מה עושים, איך הם מתנהלים, אם מישהו משפיע על הצד השני, למדנו בנפש יהודי, למדנו בסמינר הקיבוצים בימוי והוראת תיאטרון, ושם היה דוכן של נפש יהודי שמחלק מלגות לסטודנטים שילמדו יהדות, ואז התחלתי גם ללמוד יהדות, והייתי חוזרת הביתה ואומרת, יואו, תקשיב, ההלכה זה פשוט מדהים, ואיזה כיף זה הדעת.
יש רצון ויש ערך.
יש רצון וערך, כן. וההלכה היא חומה, ואני זוכרת של שיעורים של מרים קסמן. וזה פשוט היה ממלא אותי, אני במשך 2 רצוף, הייתי בהיריון, ואחרי החתונה כאילו לא הפסדתי אף שיעור, במשך 2 הלכתי כל שבוע, אחרי הלימודים שלי, ללמוד שם יהדות, וזה פשוט, התובנות התחילו לרדת, את יודעת, את כבר לא יכולה לחזור אחורה אחרי כל מה שאת יודעת, כאילו, זה כאילו הבהיר, ערפל מאוד גדול, לא היה משבר, אבל היו שאלות עם החיים, את יודעת, למה דווקא אני זו אני? אוקיי, מי זה הבמאי הזה של התיאטרון שמחליט כל פעם מתי דמות נכנסת לעולם, מתי יוצאת? את שואלת את זה. ואולי לא מתעמקת, אבל כן יש את השאלות האלה, ואז התורה פשוט פתחה לנו עולם חדש, ונכנעתי, הלכתי אחריו, אחרי 2 בנות, ברוך השם, שנולדו.
אבל אני רואה שאת זמן לצאת מהארון הקודש.
לקח לי זמן. לקח לי זמן. היינו 5 שנים זוג מעורב, אבל בסוף אנחנו זוג חרדים.
כשאת פוסעת את פסיעותייך לאט לאט, אבל לאט לאט אבל בטוח.
לאט ובשמחה גדולה.
אני מבינה שגם הוא בעצם בעקבותייך התחזק יותר. אולי משך בהתחלה ובהמשך?
הוא תמיד היה חזק, אני חייבת להגיד. תמיד היה חזק, והוא גם היה מאוד מאוד אציל נפש, והיה שותק הרבה הרבה. אם יש התלבטות למישהו, אם יש זוגות מעורבים ששומעים אותנו, אז הוא תמיד היה אומר, מה שטוב לך, אני איתך כמו שאת, אם את רוצה לראות טלוויזיה, אני אלך לחדר.
גם אני הייתי לומדת מדו, היינו נפגשים המון, הם היו מזמינים אותנו תמיד לשבת, ואנחנו זוג, גם היינו זוג חילוני, והיינו באים מלא לשבת לקרן מדו, הייתי לומדת ממנו המון, הוא היה, הוא בן אדם מאוד...
זאת אומרת, גל החזרה בתשובה שלכם הייתה בעצם בעקבות?
אפשר לומר שזה היה ביחד, כאילו... אני הלכתי יחד עם קרן לנפש יהודי, גם. סיימתי את בית צבי ואמרתי, אוקיי, עכשיו מה? כאילו, זה היה תקופה מאוד, לא יודעת, משהו רקני כזה. כי התעסקנו בעצמנו 3 שנים, את רק מתעסקת בנפש שלך, ואיך את נראית שאת בוכה, ואיזה תפקיד את תקבלי, ואיזה מלגה את זה, והכל כאילו מאוד בחוץ, מאוד חיצוני. ומשהו... מתנתק לך כבר מהנשמה, מהנפש, כאילו שכחתי את עצמי. ואני זוכרת שאמרתי לאחותי, תקשיבי, אני כבר לא יודעת מי אני. אני לא יודעת מי אני, אני צריכה תזכורת למי הייתי לפני הדבר הזה. וגרי בילו, זכרו לברכה, הוא אמר, אני אפרק אתכם כדי שאתם תבנו את עצמכם מחדש, מנהל בית צבי.
כן.
והוא באמת פירק אותנו. והרבה אנשים, בעקבות הבנייה מחדש הזאת, חזרו בתשובה.
וואי, יש לנו מלא בשכמה שחזרו בתשובה.
את יודעת, מנוחתו עדן, יש לו כל כך הרבה זכויות.
יש לו זכויות.
בלי שהוא התכוון, בלי שהוא התכוון, כן.
ואז באמת אני פתחתי ספר את מקימי, אחותי נתנה לי את מקימי.
כן.
היא כל הזמן אומרת לי, למה את לא אומרת שזה אני נתתי לך?
נועה ירון דיין.
אז הנה אני מזכירה את אחותי.
זה זכויות גם של אחותי.
היא נתנה לי את הספר של נועה ירון דיין, ובאמת משהו נפתח בי. כאילו אמרתי, אוי, זה, הנה זה אני של פעם. כאילו נזכרתי בתמימות, באהבה ללא תנאי, באהבת האדם שהייתה לי, באמון הזה שהייתי רוכשת לבני אדם, באמונה בטוב. זה כל כך היה חסר לי הדבר הזה, וסיימתי את בית, ובאמת זה, נפש יהודי היה בשבילי כמו תירוץ, כאילו ממש.
כן, אבל היית בשאלה.
לא היה נעים שהם משלמים לי לגה, אני כל כך רציתי את זה.
נכון. כן. איזה מדהים. עכשיו, שוב, הקטע של המשחק, שהוא גם חלק כמעט מה-DNA שלכם, ואת אומרת, רגע, אבל אני אחזור בתשובה, אני כבר לא יכולה להופיע בפני קהל מעורב, אני יכולה להיות שחקנית חרדית, זאת אומרת, שמה מתחילות גם כן דילמות שעלולות לפעמים, לקחת אותך אחורנית ולהגיד, רגע, אבל משחק זה חלק מהחיים שלי, אני לא רוצה לוותר על זה. מה קורה שם? קרן.
זה חלק מהסיפור תשובה שלי, אני רוצה להגיד, יש לי מופע חדש שאוטוטו יוצא, שנקרא בזכותו אני כאן, שזה בעצם הסיפור האישי, על זה, על המאבק הזה, בין תיאטרון לבין תורה, והאם שני העולמות האלה יכולים להשתלב ביחד? אז בהתחלה, את חושבת שלא, כי זה כל מה שאת מכירה, זה כמו אופנה, אני חושבת, שכאילו מה שיש לך בארון, את אומרת, איך זה יהיה, איך נהיה דתייה, עם מה שקורה לי בארון, כאילו אני...
ועוד דתייה אופנתית,
כן, וגם לאהוב את מה שאני נראית, כן, כאילו את שמה שכבה על שכבה על שכבה, ובסוף נראית כמו חנות בדים, אז זה, למשל, אחרי שנים, שאת מוצאת את עצמך, קודם כל גם נהיו מעצבות מאוד מאוד.
נכון.
היום אני חייבת להגיד שהרבה יותר קל לחזור בתשובה. נכון. בתקופה שאנחנו חזרנו בתשובה, היו מפטרים אנשים בתיאטרון, כי הם התחילו לשמור שבת. אני יכולה לתת דוגמאות על גולן אזולאי, נתן רביץ, אנשים שפיטרו אותם, והיום זה די לגיטימי, שמישהו שומר שבת, וככה מתנהלים, או יודעים את זה מראש, או מבינים את זה בכל אופן, יש הרבה... אומנים, מוזיקאים.
נכון.
וזה הרבה יותר מקובל.
מסעדות כשרות שוות.
מסעדות כשרות, מוזיקה טובה.
כן, תימות טובות.
בגדים טובים, מעצבות, מטפחות טובות. לא יודעת, היום שיעורי תורה, אתה יכול באינטרנט, אתה לא צריך ללכת לשום מקום. כאילו, זה נראה שהיום זה הרבה יותר קל ונגיש וטוב, נכנס.
מוכן לך.
כן, כן, רק תבוא ותיקח, רק תבוא ותקטוף. את רוצה שמלה טובה, תקחי. את רוצה מטפחת, תקחי. אין שום בעיה. ופעם זה היה הרבה יותר קשה, המאבק הזה באמת, כאילו מה יהיה איתך, את תעלמי, את בעצם לא תהיה את, איפה, מה יהיה עם הקריירה שלך, יש פה קריירה שעמלת עליה שנים, את יודעת מהילדות שאת רוצה להיות שחקנית, את הולכת לזרוק את כל האופי שלך עכשיו, מי את? השם נתן, כאילו השם עשה אותך ככה, אז איך, מה, תבגדי בו, כאילו את בעצם כופרת אם את לא עושה, את לא הולכת לפי איך שהוא, שם אותך בעולם הזה, אתה ראי יצור חד פעמי, ואתה מורה.
עם הכישרון, אלוקים הרי סתם ושוכח את ה...
ואת אומרת, איך, לבל תשחית לא
נשתמש. כן, נשתמך מתנה, צריכה להשתמש בה.
נכון, וזה שאלות מאוד מאוד גדולות, אבל לאט לאט, ברוך השם, בעזרת תעברי, באמת, שהופענו בהבימה, אפילו תיאטרון הלאומי, שתי דוסיות עם כיסוי ראש, הופענו עם ההצגה הזאת בהבימה, במקום שחלמנו להופיע כשהיינו ילדות קטנות וחילוניות, וזה אומר שהעולם נפתח ויש אפשרות ליצור, וברגע שהחומרים הם גם באים מתוכך, אז קודם כל זה גם מקורי, גם ייחודי, גם אתה מביא את השליחות שלך לעולם, כי זה חד פעמי, זה יחיד ומיוחד.
אז הקהל החילוני הוא כל כך התרגש מההצגה הזאת,
מאוד.
ואנשים לא רצו לקום, הם ישבו על הכיסא, הם בוכות והם אומרות לי, אני לא יכולה לקום, אני לא יכולה.
כל סוגי המגזרים ממש.
מרגש.
מטורף.
זה, אתה, במקום ללכת לשמוע הרצאה, כי אם היית אומרת, יש הרצאה של רבנית, מי היה בה?
מה פתאום?
אבל זה מאוד מחזק.
וגם האומנות, אני חייבת להגיד את זה, שהאומנות שהיא באמת טובה בעיניי, זו אומנות שלא מוותרת על הקושי. זאת אומרת, אני עוברת איתך דרך התלאות, ודרך הקושי, ודרך האמביוולנטיות, שזה לא כזה בטוח מה ש... את המסר שיש לי להגיד. כאילו, הרבה אנשים יכולים לראות חצי הצגה שלנו ולחשוב, היי, וואו, כאילו, הם צוחקות על דתיים, מה קורה פה? כאילו, אבל מי שנשארת מבינה שדרך התלאות ודרך הקושי ודרך הצחוק ודרך כל המורכבות הזאת, אנחנו בעצם מביאות מורכבות לבמה. ואז כשהמסר נכנס, הוא נכנס בצורה הרבה יותר נקייה, כי אתה אומר, אוקיי, זה לא שהן רואות רק צד אחד ובאות להגיד לי, זה הנכון וזהו, אתם לא מבינים, רק אני יודעת את האמת. כאילו, את מביאה מורכבות לבמה, ואז את אומרת, וזה מה שאני בחרתי. מבינה? זה נורא שונה מאשר לבוא ולהגיד, זה הנכון, זה הנכון, זה הנכון. כאילו, ליצוק את המסר כל הזמן בלי הפסקה.
כן, יודעת, אני בדרך כלל, יש לי דף עם שאלות, ככה שאני מנסה. אני עוד לא נגעתי בשאלה. זה כל כך מסקרן, וזה כל כך מרתק, ואיך את אומרת, אני מתרגשת, אני כאילו עוד שנייה עם דמעה בעין, ואני מחייכת, וזה בדיוק מנעד הרגשות הזה שאתן מדברות עליו, כל כך מרגש. אז התחלת לדבר על תעברי, מה זה ההצגה הזאת? ספרו לי עליה, קרן.
תעברי זה בעצם סיפורן של זוג אמהות חילוניות, שהבנות שלהם חוזרות בתשובה, למורת רוחן. ובמקרה היא גם בהשראת האימהות הפרטיות שלנו, כמובן באישורן. והיא מספרת את מה שהן עוברות בדרך, תמיד בסיפורי תשובה מספרים מה בן אדם שחזר בתשובה עובר, ואף אחד לא רואה מה המשפחה שלו שמאחורה שאומרים להם תמיד, איך זכיתם, הבנות שלכם חזרו בתשובה, הם לא תמיד רואות שהם זכו, זה לא תמיד פשוט להם, הם אפילו היו מעדיפות שזה לא יקרה, אולי לפעמים הפוך, ורואים את הדרך הזאת, מה שהן עוברות. ואני חושבת שזה חשוב, חשוב גם בעולם לראות מה אנשים עוברים בשביל להיות בסופו של דבר עבדי השם, וגם מה שהם משאירים מאחורה, מה שהמשפחות שלהם מקריבות. אני יכולה להגיד...
והקשר הזה שהוא נורא חשוב.
נכון, אני רוצה להגיד לך שבלידה האחרונה שלי, אמא שלי ישנה איתי, האמא היחידה במעייני הישועה, בשתי המחלקות, שהיא ישנה איתי, שמה בבית חולים, היא תפסה שם מיטה בצד, וכולם מסתכלו, מי זו אמא החילונית הזאת, היחידה בכל המחלקה שהיא נשארה איתי יום ולילה אחרי הלידה, היא לא יכלה לעזוב אותי. אחרי הלידה האחרונה, לידה רביעית, כביכול לא סיפור כל כך גדול, אבל היא פשוט, היא לא יכלה לעזוב אותי, ואתה רואה שזה אמא כמה ש...
מחוברת,
כן, חשוב לה. חשוב לה, ובגלל זה גם הקונפליקטים מאוד מאוד גדולים, וזה מה שאנחנו מציגות. כי כשהקשר הוא מאוד חם... האמהות
שלכם צפו בהצגה?
בטח, המון פעמים, המון. זה בשבילן, אנחנו, כשהן מגיעות, אנחנו מעלות אותן לבמה, ואנחנו אומרות, אביבה וסיסי, הסיפור האמיתי, ומשתחוות, וכולם מוחאים להם כפיים. וזה נורא מרגש את הקהל גם, לראות את ה... וואו, זה
אמיתי. זאת הצגה אמיתית, זאת החיים, לקוח מהחיים לגמרי.
השבוע, השבת, מישהי בגינה אמרה לי, את יודעת, זה נורא מרגש אותי לראות איך את עם אמא שלך, כאילו, את הקשר שלכן, כי אני לא הצלחתי לשמור ככה על הקשר, אני גם בעלה תשובה, וזה עבודה קשה, אני לא מצליחה לעשות את זה. אמרתי, את חייבת לבוא להצגה איתה. תבוא איתה ביחד ותשבו בהצגה ביחד, זה תרפיה, זה ממש תרפיה.
אז אם דיברנו על זה, שהנושא הזה של באמת הצגה ולהציג ולהיות שחקנית, שיש פה משהו ממש ממש טיפולי, את ממש מדברת כאן על טיפול.
תוך.
יש היום את ה...
אומנות זה טיפול. אני יכולה להגיד לך שדרך האומנות,
בטח.
אני השגתי דברים הרבה יותר מאשר כשהייתי מטפלת. ועסקתי בטיפול עם ילדים ולמדתי את זה, אבל הבמה זה באמת המקום הכי משפיע, והיום אני גם מוציאה סרט, ברוך השם, עוד מעט הפרימיירה שלו מגיעה אחרי שלושת השבועות, ואני נורא מתרגשת, זה סרט ראשון שלי, סרט של חצי שעה, גם על היחסים עם אמא שלי, קוראים לזה איפה שהחול והמים נפגשים, שזה גם באמת חול, מים.
איזה כותרת.
כן. כן. ועמלנו הרבה על הסרט הזה, וגם זה על היחסים בין אמא לבת, ואיך הם, זה קצת מזווית אחרת.
אני חושבת, יש היום בטיפול, אחד השיטות הטיפול, זה באמת פסיכודרמה, שמה את עושה בפסיכודרמה? את בעצם משחקת את הדמות שלה, יש לך קונפליקט עם מישהו, מבקשים ממך, או הפסיכודרמטיסט, מבקש ממך להיכנס למקום שבו בעצם, הוא מכניס אותך לתוך הקונפליקט, מה זה עכשיו את, משמשת בדמות של אותו בן אדם, ואני משמשת בדמות שלך, ואת בעצם עושה הצגה, את נכנסת לדמות של אותו בן אדם, ומשם את פתאום הרבה יותר מבינה אותו, את פותרת את הקונפליקט.
אומנות זה טיפול, בעיניי תיאטרון, זה טיפול גם ליוצרים וגם לקהל, חד משמעית.
לגמרי.
כאילו אנחנו, מה שאנחנו עוברות ומה שהם עוברים, זה ביחד, אנחנו כולנו ביחד עוברים מה שאתם מרגישות.
גם כל יצירה, עד שאת מוציאה אותה, את עוברת מסע ביחד כדי להבין מה המסר שאת רוצה להגיד. את עוברת בחיים שלך משהו מקביל לזה. קרן ואני עברנו עם האימהות שלנו, כשכתבנו את העברי, עברנו מסע אמיתי עם האימהות שלנו.
כן, אנחנו היינו כותבות, עוברות משהו עם האימהות, ואז אומרות, יואו, זה חייב להיות סצנה. זה צריך לי,
זה כתוב את זה.
ככה, זה גם ככה אני יוצרת מהחיים.
עכשיו אני מבינה למה את מסתדרת עם אימא. את יודעת, זה לא פייר. היא אומרת לי, כל דבר שקורה, במקום להשתגע ולהתבייס ולזה, את אומרת, וואי, זה אחלה סצנה. כל דבר אני אומרת, וואי, תזכרי את זה, כי היא מקליטה. אחותי, היא עורכת דין, זה כמו מקלט נייד. כאילו, היא זוכרת, יכולה לשחזר לך שיחות. אמרתי, תזכרי מה היה פה הטקסט. אחר כך תגידי לי את זה. אמרת לי, עכשיו אני מבינה למה את בכאלה יחסים טובים. את מסתכלת על החיים, כאילו הכל זה חלק מזה הצגה.
נכון. אז אני הולכת לגינה.
זה אחלה נהדרת.
זה אחלה רעיון.
אני, אם אני הולכת לגינה עם אמא שלי, אז אני ישר מתקשרת לגל, ואומרת לה, תקשיבי, יש לנו מערכון. זה גאוני.
יצא לנו מערכון מזה כבר.
מהגינה.
מהגינה.
יש לי עוד, זה משהו לא יומן, זה כל כך כיף.
אבל זה מדהים
שבסוף... פשוט לראות את העולם מהצד, אתה כאילו מסתכל, ואתה פשוט רואה את העולם כסצנות, ואתה ככה יוצר.
בסוף הכל מהחיים, הכל לקוח בסופו של דבר.
נכון, יש לנו במאי, הוא כזה תסריטאי גדול.
כן, כן. מרגש. דיברתם הרבה על אימא, ואני רוצה לשאול איפה אבא, אחים, אחיות, אז הבנו כבר שיש אחות עורכת דין, אבל איפה יתר...
גם חזרה בתשובה.
אוהו, יפה.
אצלה נפלו בכלל.
איך נפלו גיבורים.
נפלו גיבורות.
כן, עשו להם הצגה. מה לגבי יתר המשפחה, קרן?
אבא שלי נפטר לפני כמה שנים. אחים שלי לא דתיים, לא בכיוון גם. ואנחנו מסתדרים מצוין, אנחנו נפגשים לפחות פעם בשבוע, פעם בשבועיים. יש לי שכנה שתמיד אומרת לי, את רואה את אמא שלך הרבה יותר ממה שאני רואה את אמא שלי.
אנחנו אמונים על כיבוד הורים, אולי שם קצת פחות.
אז כן, אנחנו פשוט מסתדרים מצוין, ברוך השם. אני חושבת שברגע שלכתחילה הקשר הוא קרוב וטוב וכנה, אז אתה יכול לעבור את הכל.
טוב, מרתק וכיף נורא. אי אפשר לא לדבר על הקורונה.
קורונה שלנו.
כן, הקורונה שלנו. שבאה להעביר את כולנו חתיכת שיעור. תודה לריבונו של עולם, ובתקווה שהיא באמת כבר אחרינו.
בעזרת השם.
ומאוד מעניין שדווקא אנשים שאני נתקלת בהם היום הרבה, אני פתאום שומעת, את יודעת, הקורונה עשתה לי רק טוב. פחות אני שמעתי את זה במהלך הקורונה, כי אולי גם הייתה איזושהי חרדה באוויר, לאן אנחנו הולכים ומה הולך לקרות ואיך. אבל היום ככה בפרספקטיבה לאחור, אנשים אומרים, משהו קרה לי טוב בקורונה. משהו קרה לכן טוב בקורונה.
אני
כל כך נהניתי, באמת, חינוך ביתי זה החיים. אני חושבת שזה המהות. אני אגיד לך משהו, כשכל הקורונה, כל הסיפור הזה התחיל, וסגר, וזה בבידוד, ועוד פעם בבידוד, ופתאום יש חתונה והוא בבידוד, וכאילו זה היה כזה מעמסה של אירועים, שפשוט אני לא יכולתי, אני כל הזמן הייתי צוחקת, אחותי גם לא הבינה מה קורה לי, למה את צוחק? איך זה מצחיק אותך? אני פשוט הייתי נקרעת מצחוק.
מור זה דרך נהדרת להעביר את החיים האלה בשלום.
אין לי דרך אחרת.
אמרתי, תשחררי אותה, ככה היא מתמודדת, תתני לה לצחוק.
למה אבל?
דברתי את הבתי, יאללה, לא יכולה,
זה קורה, זה קרה אותי מצחוק. למה? כי אני פשוט הסתכלתי מהצד, כמו שאמרתי לך, אנחנו מסתכלים, חיים כל הזמן מהצד. אני הרגשתי שהקדוש ברוך הוא כל הזמן עושה ככה תיאטרון בובות עם העולם. כל הזמן, אתם חושבים משהו אחד, אני מראה לכם משהו אחר. אתם חושבים יהיה ככה וככה,
ואתם תכנונים,
ואתם תעשו.
ובי ביומן.
כן, ולמה אני אומרת את זה? כי זה תמיד קורה כשקצת שוכחים אותו. כשלא מפנים לו מקום, וקצת אנחנו תופסים יותר מדי נפח בעולם של עצמנו, אז הוא קצת מוריד אותנו למטה, שם ישמור שלא נדע, לא באסונות ולא בדברים כאלה, אבל זה יצחיק אותי, כי ראיתי איך מנסים להתגבר, מנסים להתגבר על זה, מנסים להתגבר, והשם פשוט מראה, עושה לנו בית ספר, ואומר, לא, אתם תישארו בבית, אני רוצה עכשיו שכולם ייכנסו פנימה, אני רוצה שתיכנסו פנימה לעצמכם, אני רוצה שתתחברו לזה שהתחתנתם איתו לפני 12 שנה, אם אתם זוכרים מי זה, ואני רוצה שתסתכלו על הילדים שלכם כמו שצריך, ואני רוצה שתחזרו לעני עצמכם, מה חשוב לכם בחיים באמת, למה באמת מפנים זמן. אני סוף סוף למדתי קורס גיטרה שרציתי כל כך הרבה זמן, וחזרתי לעשות ספורט, וסוף סוף היה לי כיף בבוקר בלי הלחץ של הסנדוויצ'ים ושל הבקרים והתלבושות, ולחנך את הילדים באמת כמו שאתה מאמין, לא יודעת, יש זמן כאילו לתת להם ערכים ולהיות איתם, וזה עשה לי בשבילי ממש, הסתכלתי מזה ואמרתי, זה המטרה, השם כאילו עושה משהו, חייב שניכנס פנימה. זה לא יכול להיות שקורה משהו בלי.
איך אהבתי את זה שאמרת, אני על מזרן ים, ואני נותנת להשם.
אני על מזרן ים. כי את יודעת למה אמרתי את זה? כל כך הרבה פעמים היינו אמורות לחזור. הייתה אמורה להיות, אנחנו לא הופענו שנה ושלוש.
גם הייתי בחופשת לידה, הילדה שלי הייתה בת חודשיים כשהתחילה הקורונה.
אז היינו פשוט הפסקה ארוכה מאוד עוד לפני הקורונה. וכל פעם באנו לחזור. והתבטל, ובאנו לחזור, והתבטל, עוד פעם היה משהו, ממש, כאילו, ולא יכולתי לא לצחוק.
ולא היה אפשר לא לראות את יד השם.
יד השם פשוט אומר, לא, לא עכשיו, זה לא הזמן שלכם. עוד לא, תהיו בבית עוד קצת, תהיו בחופשת לידה, תנוחי.
כן.
והמקום שלכם זה פשוט להיות על מזרן ים ולהגיד, אני נשאלת עליך. ריבוינו.
ולמרות שיש גלים לפעמים, שסומכת עליך שתוביל אותי בביטחה.
הים הוא בטוח, גם אם יש גלים. גם אם יש גלים, הוא יודע מה הוא עושה.
כן. איזה תובנות, מדהים. גל, איך עברה עלייך הקורונה? אני מבינה שלא הופעת.
כן, הייתי באמת בחופשת לידה.
שאולי היה בזה משהו טוב, שאמרת, אז אני נשארת עוד קצת עם התינוקת שלי.
כן, אני עד עכשיו איתה בבית, כאילו, גם הקורונה הזאת היא עוד יותר גרמה לי לא לשים את הילדים בצהרון, והיא נשארה איתי בבית, והכל כאילו בבית יותר. וגם היה לי נורא כיף שבעלי היה איתי, אז יכולתי לישון קצת בבוקר, ואם אני רוצה שנייה לשתות קפה, אז אני באמת יכולה לשתות קפה, כאילו, שנייה תחזיק אותה, ואני שותה קפה, זה חלום של חופשת לידה, כאילו, למרות שהיה חסר לי את הלבד איתה, כאילו, זה היה כל הזמן יחד,
עם הילדים.
והאמת שאני נורא יצרתי, כאילו, בסגר הראשון, איך שהשתחרר הסגר הראשון, צילמנו את הסרט. היא הייתה בת חצי שנה, ותוך כדי אני שאבתי לחלב, היא עוד ינקה והכל, ובעלי היה איתה, שלושה ימים צילמנו את הסרט. ואחר כך הייתי נורא עסוקה בסרט עצמו, בעריכה, בכל הפוסט, כאילו, מה שנקרא.
זאת אומרת שאת בעצם עבדת. פחות בחוץ, יותר בפנים.
כן. וכתבתי עוד תסריט חדש. כאילו, כן, זה משהו שבאמת אפשר את המקום הזה. באמת, כנראה גם הטיימינג, כי קיבלנו בדיוק את התקציב לסרט, מאיזה קרן, בדיוק לפני הקורונה. כאילו, בדיוק, זה היה בחנוכה. אז עד שהתארגנו על זה, והתחלנו, ועשינו את כל ההפקה, ואת כל מה שצריך, את הליהוק של האנשי צוות, והשחקנים, וכל מה שצריך, הכל היה מוכן ככה, עצרנו לסגר, כאילו תוך כדי סגר עוד עשינו כל מיני דברים, בום, איך שנגמר הסגר, התחלנו, עשינו את הצילומים.
ומה קורה עכשיו? אתן מופיעות, איפה מופיעות? צופות בנו עכשיו, מאזינות לנו, איפה אפשר לראות את זה?
אז קודם כל אנחנו ממשיכות, עכשיו חזרנו לרוץ עם ההצגה, תעברירי, יש לנו בקרמיאל ב-16 לשישי, בהנחיית יעל צין. ההצגה ראוי לציין שיש בה שותפה שלישית, שהיא הבמאית שלנו, שלמדה איתנו בבית צבי, בית ספר למשחק, טלי בי קשת, שביימה את הכל, והיא הדרמטורגית של ההצגה. ההצגה רצה, ואני מופיעה באופן אישי, אתחיל עם המופע היחיד שלי, גל עם הסרט שלה, שאני...
אז רגע, גל עם הסרט שלה, שהבנתי שזה בעצם באמת שוב נוגע ביחסים בינך לבין אימא.
כן. אני פשוט לא מאמינה שאני לא אהיה בפרימיירה.
היא בדיוק בחופשה כשסגרנו.
אני בנופש פרימיירה. ואמרתי לה, יש לי עקבים חדשים בשביל הפרימיירה במיוחד.
והיא מופיעה בסרט.
אהה. טוב, נראה לי תתחשבנו אחרי, בהפסקת הפרסומות. וקרן, הצגת יחיד שלך, עוד לא שמענו עליה?
כן, בזכותו אני כאן.
או, התחלת לדבר על זה, כן.
כן, כן, זה המופע יחיד. בעצם מספר את הסיפור האישי.
הסיפור שלך, כן.
איך הייתה זוגיות מעורבת, על המאבק הזה בין עולם התיאטרון לעולם התורה.
אז פשוט צריך לעקוב אחרי התאריכים של ההצגות, של
נפרסם ברשתות.
קרן אדלר, גל בידרמן.
כן.
תעברי.
תעקבו, כדאי לכם.
כן.
מה תרצו להיות כשתהיו גדולות? חלומות לעתיד, ככה.
לזכות באוסקר.
וואי, חלום מהמם.
וואו.
אני רוצה באמת להשפיע טוב. כמה שיותר במעגלים, כמה שיותר רחבים. שהשם יחשוב שאני זכאית לדבר הזה. אני ממש מתפללת על זה כל הזמן.
להמשיך ליצור, להמשיך ליזון. יש איזה נושא מסוים שהיית... אומרת, בנושא הזה אני רוצה לגעת, עוד לא נגעו בזה. שם, על זה אני אעשה סרט, על זה אני אעשה הצגה.
אני חושבת שכאילו המשפחה והגרעין המשפחתי זה דבר שמאוד מעסיק אותי. לא רק אימא, אני עכשיו גם הולכת למשפחה המורחבת, ויש לנו משפחה מאוד מעניינת וססגונית, ואפשר לכתוב עליה אין סוף סרטים. אז זה באמת נושא שמאוד מעניין אותי.
מעניין.
וזוגיות... אין לזה סוף.
אין
זה
לזה
רק
סוף.
להיכנס עוד פנימה ועוד פנימה ועוד פנימה. עכשיו אני כותבת איזשהו תסריט על זוגיות אלימה.
זה גם נושא לתוכנית שלמה.
כן.
כן, כן. נכון. באמת, נושא לתוכנית. כל כך חשוב להעלות את המודעות לעניין הזה, ודווקא כן, ממקום כזה, לא ממקום של... אוי, עוד הפעם מדברים על זה, אוי, כן. מה פתאום, אצלנו זה לא קורה אף פעם.
סרטון הנקודות המסוכנות שאת צריכה לעזוב את הלייט.
לשים לב, כן. אז
כן, זה משהו קצת משהו. יותר מורכב.
נכון. כן,
מעניין. אין, אמנות זה כלי, זה כלי לחיים. כן. אמנות זה כלי לחיים, תיאטרון, כן. קולנוע, זה... כן.
קרן, איפה את...
מה החלומות שלי? כן. אני יש לי חלומות של זקנה. יש לי פשוט להזדקן, לזכות כל יום לילה. אני אומרת, יו, שנזדקן, שנחיה עד 120 בצלילות, ושנזכה לחתן את כולם. זה כל הזמן מה שאני חושבת.
זכיתי לפני כמה חודשים לחתן את הבת הקטנה שלי.
זה נחת.
אבא לתודה, כמה זה לא מובן מאליו.
לא, לא, לא.
שזכיתי לחתן את הבת הקטנה שלי, זכיתי לחתן את הבנות שלי.
ברוך השם, כולם בבריאות.
כולם בבריאות, נכון, היה חתונת קורונה, אז מה, היה כל כך שמח.
זה כל כך יפה בעיניי.
כן, כן. שאלתי את הבת שלי, כי באמת, כמו קצת אחרי החתונה, בעצם חזרנו לאיזושהי שגרה, ואני אומרת לה, תגידי, את מרגישה איזושהי תחושה של החמצה, בכל... אומרת לי, מה פתאום? הייתה חתונה כל כך שמחה, כל כך שמחה שכבר התחתנתי, כל כך רציתי כבר להתחתן.
נכון, נכון, נכון.
הרבה אומרים שהחתונות, שיקחו מזה משהו.
כן.
שכהיה משהו נורא אינטימי ונורא מדויק. בחתונות הקטנות.
אתה כאילו ממצא, בדיוק את האורחים, בדיוק האוכל, בדיוק המקום, בדיוק, זה ממש מיצוי של השמחה.
אני גם באה לפעמים לחתונה עם 300-400 איש, בקושי הצלחת להגיע לכלה, בקושי ראית שנייה את אמא שלה.
נכון.
לפעמים את אומרת לעצמך, לא יודעת מה אני עושה פה. נכון. כן, באתי, שמחתי, אמר.
כן.
אבל משהו באינטימיות הזאת כל כך נכון.
נכון.
כי האנשים שבאמת, באמת קרובים, נמצאים שם.
נכון. את יודעת מבחינה מקצועית אבל מה הייתי רוצה?
כן.
הייתי רוצה, בהמשך אולי, ליצור על הפער הזה בין בעלי תשובה לחרדים מבית. כאילו...
שאיפה את רואה את הפער?
המקום הזה, החברתי, כן. ועל הרגשי נחיתות האלה, שלפעמים את מסתכלת על חרדית מבית ואומרת, וואי, כמה הייתי רוצה את הצרות שלה. כמה הייתי רוצה שהדרך תהיה סלולה לי כמו שלה.
אז קודם כל, יש לי חדשות בשבילך, לאף אחד לא סלולה.
לא, ברור, ברור לי שלא. היום אני יודעת...
כל אחד עם ההתמודדות שלו.
אני בוגרת בני ברק סיטי. אני קיבלתי תעודת לוחם כבר, אני יודעת. אני כבר יודעת. אבל הייתי רוצה להביא את זה לעולם, שהם יראו. זאת אומרת, אני כבר יודעת את התובנות וכבר התבגרתי מאז, אבל הייתי רוצה להביא את זה לעולם, באמת שהם יראו מה עוברים. כן. אנשים בשביל להיות עבדי השם.
את מדברים היום הרבה על דור שני של בעלי תשובה, שחלק מהם בעצם לפעמים כן. בעוונותינו, ממש בעוונותינו, אבל השמים אנחנו, אני,
לא מתוך אשמה דווקא, לא מתוך אשמה, פשוט שיראו
כאילו
שיקוף, או להביא את זה למודעות.
אני חושבת שהם לוקחים דוגמה מההורים שלהם.
הלכת למקום שהוא באמת באמת חשוב.
הם לוקחים דוגמה מההורים שלהם. ההורים שלהם חיפשו.
שעשו אחרת מהבית.
ההורים שלהם חיפשו.
וגם הם מחפשים.
וגם הם מחפשים, הם רוצים לבחור בזה אולי. יש משהו, אולי לפעמים הם עושים את ה... עוד גם סיבוב, כאילו הם חוזרים וחוזרים בסוף הביתה.
אני חייבת לומר שהיה לי, הזמן נגמר, אני לא יודעת איך, אבל השעון ככה מאותת, היה לי מרתק, היה לי כיף, הרגשתי בהצגה, אבל הצגה אמיתית מהחיים. ואני מודה לכם שהייתם כאן היום.
גם אנחנו נהנינו מאוד, תודה לך.
תודה רבה, גם לגל בידרמן, שחקנית תסריטאית ויוצרת, וגם לקרן אדלר, שחקנית ויוצרת, שכותבות, משחקות, יוצרות, בהצגת תאווררי, ושמענו כבר על עוד סרטים, הצגות, ובעזרת השם, עוד ועוד בדרך. אני רוצה להודות למשרד התרבות, לכל חי, לבימי וידאו שלנו אלקנה קליין, טכנאי שידור מוטי קופפר, ניהול אומנותי, איגוד חרדי לתרבות ואומנות, יעל צייטלין, שתמיד נמצאת איתנו ככה על העריכה, על ההפקה. תודה רבה לכולם, אני רחל פסטג, תודה רבה.